אהלן לכולם הטיילים והמטיילות, ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. אנחנו היום עם מאיה מלכה, הלו היא טראבל עם מאיה, היא בלוגרית שמתעסקת ומתמחה בטיולי סולו, וזה נישה מאוד מיוחדת, כי גם טיולי סולו וגם טיולי סולו כאישה, זה עולם מטורף, שנותן לך אופציה והזדמנות לחוות עולם בצורה שונה לחלוטין, והיא כאן כדי לשתף אותנו בכל החוויות והדברים שהיא למדה בדרך שלה. יאללה, אנחנו מתחילים. אהלן לכולם, מה קורה? אנחנו נמצאים הפעם עם מאיה, שהיא טיילת סולו מיוחד במינה, שהביאה למעשה את כל העולם של טיולי סולו, במיוחד של נשים, ויש לי פה את הזכות לארח אותה, אז מה קורה מאיה?
היי, מה קורה? נעים מאוד. אז נעים להכיר, אני מאיה מלכה, ואני יוצרת תוכן של טיולי סולו, בתור אישה ישראלית ויהודיה עם תוכן בעברית שמונגש לקהל הישראלי. והאמת שיש לי כל כך הרבה מה לספר ומה להגיד, אז בוא נתחיל.
בשביל זה את פה, בשביל זה הבאתי אותך לפה. אז דבר ראשון אני חייב לעשות רקע לדבר הזה, כי פעם קודם אנחנו ניסינו לעשות פרק, יש פה אולפן ממש טוב בטריאנה, נספר את הסיפור כי הוא מצחיק. והמקום פה למטה האולפן הוא כזה בשיפוצים, יש מלא אבק, ולמאיה יש אלרגיה כנראה לאבק.
אל תעשו פודקאסט עם מקום מלא באבק, המלצה חמה ממני.
אני אין לי בעיה, אבל את פתחת אלרגיה, וכאילו במהלך הפרק, בחמש דקות הראשונות ראיתי איך לאט לאט מתפתחת אנרגיה ומתחילה להשתנק.
זה לא עבד. אז היום אנחנו עושים ככה מחדש, והכל לטובה, ואנחנו נעשה פודקאסט מדהים.
יאללה, נעשה ריסטארט. ואני יכול גם להגיד באמת שהרבה זמן אני מחכה לראיין אותך, כי את מאוד מיוחדת. באמת מאוד מיוחדת.
תודה.
כי גם לעשות את העולם של טיולי סולו, זה מאוד מאוד קשה. זה אתגר.
זה מאתגר.
ובמיוחד כאישה, כי יש עוד דברים אחרים וסכנות אחרות שאין לגבר. אז דבר ראשון, כמה זמן את כבר עושה את הדבר הזה?
אז ככה, אז בוא נתחיל מההתחלה, הכי טוב. אז טיול הסולו הראשון שלי היה לפני כמעט שנתיים, שדרך אגב הוא גם לא היה הטיול סולו הראשון המתוכנן, ואני תכף אסביר על זה. הטיול סולו הראשון שלי היה למילאנו, והוא היה באמת מדהים מצד אחד, מאתגר, באמת כל הרגשות שקיימים בעולם היו בטיול הזה, ומאז אני המשכתי לפתח את זה די בסלו מושן, בשילוב עם עבודה, עד שהגעתי למצב שאני רואה שבאמת נוצר סביב זה איזשהו הייפ מעניין, שאנשים שואלים, מתעניינים, ובעצם רוצים לשמוע עוד ועוד ועוד על כל עולם יצירת התוכן של טיולי סולו, ואיך אפשר לצאת גם לטיול סולו.
אז איך היה הטיול הראשון שלך?
אז ככה, אז הטיול סולו הראשון שלי היה בעצם מתוכנן להיות טיול רומנטי זוגי עם בן הזוג שלי, שזה באמת גם עוד נושא של עולם הזוגיות שנדבר עליו בהמשך. אז הטיול הזה היה טיול שאני והבן זוג רכשנו, והיה טיסות מאוד מאוד מוזלות בזמנן עם הוויזר וריינר וכל זה, ואמרנו יאללה, כאילו נקנה כמה עולה, 10 יורו לכרטיס, מה שיצא לפועל יצא, מה שלא, לא נורא. אז באמת סגרנו את הטיול הזה, והבן זוג שלי אוהד שרוף של מכבי חיפה, סליחה כל השאר, ומה שקרה זה שמכבי חיפה עלו לאליפות באירופה, ממש שבועיים לפני הטיסה למילאנו, וככה ישבנו ודיברנו, והוא אמר לי שכל החברים טסים לאליפות, והוא מאוד מאוד רוצה להיות שם, ואני יודעת כמה זה חשוב לו, אז הוחלט שאנחנו לא נטוס למילאנו. ואז אמרתי, רגע, יש לי כבר כרטיסים ביד, שבוא נדבר על זה, זה החלק הכי קשה, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לי פה רעיון, בא לי לטייל לבד, אבל החלק של לשבת ולקנות את הכרטיס פיזית, זה חלק שהוא מפחיד, תסכים איתי. נכון. כאילו, אימאלה, רגע, אני הופך את החלום למציאות.
זה התחייבות לתאריכים, לכסף.
זה התחייבות, זה כאילו, אתה אומר, אני עושה את זה, אני ממש עושה את זה עכשיו. ולי כבר היה את זה, זאת אומרת, החלק הקשה היה מאחוריי. היו לי את הכרטיסים ביד, כל מה שנותר לי זה להחליט עם עצמי, ולהגיד, יאללה, מאיה, את עושה את זה. זה הטיול סולו הראשון שלך, וחלמת על זה כבר שנים. אז באמת, ישבתי איתו ואמרתי לו, תקשיב, אני חושבת שיש פה איזושהי הזדמנות. אלוהים נתן לי פוש, מה שנקרא. אומר לי, יאללה, תעשי את זה. וזה היה בעצם היציאה לטיול הסולו הראשון שלי, כרטיס אחד הלך לפח, והכרטיס השני, קשמתי את החלום הכי גדול שלי.
יואו. אז למעשה זה משהו שישב לך הרבה זמן, אני מבין, אם דומה שזה חלום. איך בכלל זה התבשל? כי אז אנחנו מדברים פה תקופת קורונה, באיך לא, אם נסתכל אחורה.
נכון, וזו תקופה שהייתה לפחות עבורי תקופה מאוד מתסכלת ומאוד קשה, ומתוך התסכול והקושי נוצר דבר מדהים. אז אני הולכת טיפה טיפה אחורה. האמת שהפעם הראשונה שטסתי בכלל לחול, שנחשפתי למה זה חול, זה היה בגיל 16.
מאוחר.
יחסית זה גיל מאוחר.
ועוד לבלוגרית של טיולים.
כן, אז עוד לא ידעתי לאן זה יגיע, אבל חד משמעית זה גיל מאוחר. עד גיל 16 לא ידעתי מה זה חול, לא ידעתי מה זה טיסות. לא היה לי את הפשן כי לא הכרתי את זה, אבל בעצם אני חושבת שמה שנקרא הסכר נפרץ בגיל 16, ו... מאז פשוט רציתי לטרוף את העולם, הייתי כל כך סקרנית ורציתי להכיר אנשים, ואני גם מאוד אוהבת שפות, שזה משהו שאני לומדת היום, וזה משתלב מדהים עם טיולי סולו, ואני זוכרת שמשהו ממש נפתח אצלי, וכל מה שרציתי מאז זה רק לטייל ולחקור ולטייל, ואז נוצרה אצלי בעיה מאוד גדולה, שאני רציתי לטייל בתדירות שלא היה לי מספיק עם מי, וגם כשהיה לי עם מי לא תמיד היה כיף, ובאיזשהו שלב פה התסכול התחיל, שאתה מרגיש שאתה כל כך רוצה משהו ואתה לא מצליח להשיג אותו, או עד שאתה מצליח להשיג אותו כבר יוצא לך כל המיץ מזה, ובסוף אתה גם לא נהנה. ואז התחילה כל המחשבה שלי על נמאס לי להיות תלותית באחרים, ועשיתי ככה חושבים ואמרתי, אם אני לא מתחילה לעשות את זה בעצמי, כנראה שעד סוף החיים אני לא אספיק להגיע לכל המקומות שאני חולמת. ואז נחשפתי לראשונה למושג שנקרא סולו טראבלינג, טיולי סולו, ושם הקורונה הקטה והשמיים נסגרו, ונשארתי בבית שנה שלמה בלי לטוס, שבשבילי זה היה הרבה מאוד זמן, זה היה נורא מתסכל. אבל מה שעזר לי להתמודד עם כל הסגרים וכל התקופה הזו, זה בעצם לראות על בסיס יומיומי בלוגרים מחול, כי בארץ לא היו, לפחות לא אישה, על טיולי סולו, ולהקשיב לנשים מכל העולם באנגלית שמסבירות על טיולי סולו, וככה בעצם התחלתי לגבש את ההבנה שלי שאני כל כך רוצה לעשות את זה. אבל תכלס בינינו, ישבתי ואמרתי, לא יודעת אם זה באמת יקרה יום אחד. זה חלום, אבל זה נשמע לי כל כך מפחיד, וכל כך רחוק ממני, וכאילו, אוקיי, אז עכשיו אני יושבת ורואה סרטונים, מי מבטיח שיום יבוא, ואני אשכרה אקח את עצמי לבד לחול. זה נכון. מפחיד.
יש פה אתגר גדול, אתה צריך לקח את עצמך איזשהו ריסק, ולצאת מהקומפורט זון, ולדעת להתמודד עם זה. וזה לא משהו שקל. מפחיד. כאילו, לצאת מהקומפורט זון, זה אחד הדברים הכי קשים.
נכון.
אבל כמו שאת אומרת, זה באמת, לפעמים יש דברים שאתה רוצה, ווואלה, אם אתה רוצה, למה שלא תעשה אותם? הנה, אני יכול להגיד את עצמי עכשיו, שאני באמת כאילו, אחרי שגם אני עוקב אחריך קצת, אני באמת שוקל לטוס לאירופה לבד, כאילו, אף פעם לא טסתי לאירופה לבד.
זה מדהים.
טס מאוד רחוק בשביל להיות לבד, אבל תכלס אני גם יכול לטוס קרוב, כאילו, להיות באיזה עיר אירופאית.
העניין שהפחד משתלט.
נכון.
וזה באמת מעביר אותי לנושא הבא של תרגול והבנה על מושג בעולם הסולנות. יש מושג שנקרא סולנות, ובעצם מה שהמושג הזה אומר, זה שיש לנו כאן שני צדדים. יש דבר שנקרא לבדות, ויש דבר שנקרא בדידות. וזה שני דברים שהם נשמעים מאוד מאוד דומים, וקשה להבדיל ביניהם. אבל ברגע שאנחנו מבינים ועושים שינוי בחשיבה, אז אנחנו יכולים להבדיל ולהבין כמה זה שונה אחד מהשני, ואני אסביר. לבדות זה משהו שהוא פיזי, זאת אומרת אני יכולה להיות לבד, לצורך הדוגמה לבד בחדר, ובדידות זה משהו שהוא רגשי, זה משהו שאנחנו מרגישים, זה תחושה שהיא סובייקטיבית, זאת אומרת אני יכולה להיות לבד אבל להרגיש מדהים, ואני יכולה להיות מוקפת ב-100 אנשים ולהרגיש בדידות, זאת אומרת שברגע שאנחנו מבינים את זה מכאן, באמת השמיים הם הגבול, אם לא מעבר, ו... אנחנו יכולים לצאת כל כך הרבה מאזור הנוחות שלנו בזכות ההבנה הזו. כי לצורך הדוגמה, אם אני הולכת לשתות קפה לבד, ואני לבד, אז האם אני בודדה? האם בהכרח אני בודדה? זה באמת שאלה שכדאי לשאול. ועוד טיפ קטן, כשאתם מתחילים לתרגל את הלבדות שלכם, תנסו רגע לשבת עם עצמכם ולהבין האם אתם מרגישים לבד בסבבה, או שאתם מרגישים לבד בבדידות, ואז אומר שיש פה משהו שצריך לעבוד עליו. אז זה באמת ככה טיפ ממני אליכם.
וואי, זה נכון, אבל את עושה את זה גם בארץ? כי נגיד בארץ אני באמת מרגיש מוזר ללכת ולשבת בבית קפה. הנה נגיד לדוגמה, לפני שבועיים הלכתי לים לבד, כי כאילו באמת לא היה לי מי, והיה מזג אוויר ממש חם.
איך היה?
וזה היה מלחיץ, וזה היה כאילו, אני יכול להגיד שחצי כיף.
חצי כיף.
חצי כיף, כי יש דברים בהם שהם כיפים לעשות אותם עם מישהו, וגם אני קוראים לחווה את זה גם בתל אביב, כאילו הרבה מאוד דברים פה בתל אביב הם meant to be, לעשות אותם עם מישהו אחר, ולא בא לי רק לחוות אותם לבד. וזה לפעמים קצת מבאס, כאילו הלכתי אליהם, קראתי ספר, וואלה היה נחמד, ואחרי שעה וחצי כזה כבר, הרגשתי כאילו איזשהו מקום קצת רע, כי כאילו הייתי צריך ללכת להיכנס למים, שמישהו שמור לי על התיק, ולא היה לי עוד אף אחד, כאילו.
האמת שהגדרת את זה בצורה מקסימה, חצי כיף. אני חושבת שיש פה משהו שהוא הרבה מעבר, שזה באמת ההבנה שלהיות לבד זה לאו דווקא אומר להיות בודד, אבל מצד שני זה קשה, זה לא פשוט, כי אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו מורגלים להיות מגיל אפס סביב אנשים, סביב משפחה, סביב חברים, סביב זוגיות, ופתאום כשאתה שם את עצמך לבד ומנתק את עצמך מכל הסביבה הזו, אז באמת יש כאן חצי וחצי. מה שחשוב להבין, לפחות לדעתי, שאם אנחנו מתחילים לעשות דברים לבד, זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לעשות עם אחרים. זה אומר שאנחנו מוסיפים עוד זמן איכות עם עצמנו. וברגע שנחשוב על זה בדרך הזו, ולא נחשוב על התבודדות, שזה באמת משהו שונה, אז יהיה לנו הרבה יותר כיף וקל ליישם את הלבדות שלנו ולתרגל אותה.
נכון. אבל איך את מסתובבת באמת עם הדבר הזה, עם זה שאת בזוגיות? כי הרי זוגיות תמיד שואפים כמה שאתה להיות ביחד, זה גם מאוד תלוי בפרטנר, אבל אתם כן תרצו להיות ולטייל ביחד וסבורים ביחד, אז איך הוא בכלל מקבל את הנישה הזאת שאת רוצה להיות סולו?
אז בוא נתחיל מזה שיש סביב נושא הזוגיות המון שאלות, והשאלות שעולות הכי הרבה זה באמת איך בן הזוג מקבל את זה, ושאלה שנייה זה למה לטוס לבד כשיש לך אימי?
נכון.
שזה כזה שאלה שהיא קצת באמת נותנת ככה חשיבה מעבר. אז בוא נגיד דבר כזה, מבחינת למה לטוס לבד כשיש אימי. ברגע שאתם רוצים משהו בחיים ואתם תלויים באנשים אחרים, המשהו הזה הולך ודועך, והסיכויים שתשיגו אותו הולכים ובאמת דועכים יחד איתם. חשוב באמת להבין מה החשיבות שלנו, כמה אנחנו רוצים להשיג את הדבר הזה. לי באופן אישי, התחושה של הסקרנות והרצון לגלות את העולם ולהכיר את העולם הייתה כל כך גדולה, שהרגשתי שהתלותיות מאוד מכבידה עליי.
התלותיות בזוגיות או בלטייל בזוגיות?
התלותיות בלחכות לאנשים שיוכלו. כי גם בן הזוג שלי הוא לומד, הוא עובד, לא תמיד הוא זמין, לא תמיד הוא יכול, לא תמיד בא לו, וזה מקביל, כי אתה כל הזמן רק מחכה שאחרים יוכלו. והגעתי למצב שלא רציתי לחכות. עכשיו עוד פעם, זה לא שולל את האופציה של לעשות את זה עם האנשים שאנחנו אוהבים. זה רק מוסיף עוד פעמים לבד. אני ובן הזוג שלי טיילנו המון ביחד, טסנו הרבה פעמים ביחד, וזה משהו שאנחנו עדיין נמשיך לעשות אותו. בין אם זה בארץ לבין אם זה בחול, זה לא קשור. זה פשוט שאני מפתחת את הלבדות שלי עם עצמי, וזה דבר שהוא קשה ומקסים בו זמנית.
חצי כיף, כמו שאמרתי.
בדיוק, בגלל זה אמרתי, אתה ממש נתת פה מושג מעניין, וזה נכון. זה באמת באמת נכון, זה יכול להיות גם כיף מלא, כן? זה פשוט מאוד תלוי ביום, כי טיולי סולו, אני תמיד אומרת, זה כמו ים, זה כמו גלים, כי אנחנו פעם למטה, פעם למעלה, פעם אנחנו יותר בשפל, ואנחנו ככה יותר מסוגרים בעצמנו, ופעם בגאות אנחנו יותר פתוחים ורוצים להכיר, אז ים וטיולי סולו בעיניי זה דבר אחד, והשוואה שהיא מדויקת.
אבל זה גם כאלה בחיים ככה, אני יכול להגיד שביום יום שלי יש ימים שאני קם, וואי, יש לי אנרגיה ובא לי לטוף את העולם, יש ימים שכאילו רק בא לי לחזור ראשון ולאכול מלא שוקולד.
בסופו של דבר, טיולי סולו זה עוד יום בחיים, אנחנו לא מנתקים את עצמנו. זה שונה לדעתי לפחות מלצאת לחופשה. אבל שנייה לפני שאני אמשיך, אני רוצה לענות על השאלה ממקודם, של איך בן הזוג שלי מקבל את זה. אז אני זוכרת ששאלתי אותו, כי הרבה אנשים גם שאלו את השאלה הזאת, ואמרתי לו, מאמי, איך אתה מקבל את זה? ואז הוא אמר לי דבר מאוד יפה. למה כולם שואלים איך אני מקבל את זה, כשאת בסוף זו שעולה על טיסה ונוסעת לבד לחול? את זאת שמתמודדת עם הקשיים, לא אני.
אבל גם לא יש קשיים.
גם לא יש קשיים שהוא מחכה.
הוא עושה את הסולו שלו בארץ.
נכון. אני מסכימה, אבל אני חושבת שברגע שיש זוגיות בריאה, וזה חשוב כל כך, כל כך, כל כך, למצוא את הלבדות שלנו גם בתוך הזוגיות. כי זה שאנחנו בזוגיות זה לא אומר שמעכשיו והלאה אנחנו מחויבים לעשות את הכל ביחד. זה חשוב ביחד, זמן איכות זוגי זה מאוד מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר אנחנו שני אנשים שהם אינדיבידואלים לעצמם, ואני חושבת שבזכות מציאת הלבדות בתוך הזוגיות, הזוגיות הולכת ומתעצמת ומתחזקת, ותכלס באיזשהו מקום זה גם נותן את המקום לכל אחד, כי הוא לצורך הדוגמה מאוד אוהב משחקי כדורגל, והוא הולך לכל משחק, והוא אוהב לשבת עם החברים שלו, ואני אוהבת את הטיולים, אז גם הפיצול הזה של מדי פעם התנתקות כמה ימים, זה גם מגביר את הגעגועים, וזה כיף לחזור, ולדעת שיש כאילו למי לחזור, וגם זה באמת נותן את המרחב האישי לכל אחד לפתח את עצמו בתחום שלו.
זה מאוד חשוב. אני תמיד אומר שכשנכנס לזוגיות, היה לך חיים לפני כן, אתה כאילו צריך להמשיך אותם גם. יש לך את התחביבים שלך, את החברים שלך, ואתה לא צריך להתנתק מהם. ההפך, כשאתה בזוגיות, אתם צריכים להשלים אחד השני וליצור את הדברים החדשים ביחד, את הדברים החדשים שאתם אוהבים לעשות ביחד, אבל יש גם את הדברים שכאילו אתה אוהב לעשות לבד. כאילו אתה יכול עדיין לעשות את הריצה שלך לבד, יש חברים מסוימים שאתה עדיין רוצה להיפגש איתם לבד. כי זה שונה, כאילו אם אתה מביא את הבת זוג, זה קצת יותר אטמוספירה שונה לפעמים, אתה כן רוצה לשמור על דברים שהיה לך גם לפני כן.
חד משמעית, זה מאוד 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 חשוב.
ושאתה עשה למשל, איך את יודעת להזן באמת את הלבד מולה לדבר איתו, מולה לשמור הקשר, אתם אומרים...
אז אנחנו מדברים כל יום, לא תמיד יוצא לנו בווידאו, אנחנו מאוד משתדלים כן לעשות שיחת וידאו, אבל לפחות התכתבות בוואטסאפ זה כל יום, לספר איך עבר היום. תראה, יש ימים שבאמת... אני מוקפת בכל כך הרבה אנשים שאני לא שמה לב שהזמן זז, כי כשאתה בטיול סולו, אתה מכיר כל כך הרבה אנשים, אתה לא באמת לבד. לעומת זאת יש ימים שאתה פחות מכיר אנשים, וימים שהם יותר ימים מתים כאלה, ושם יש יותר זמן, אז אתה מממן את זה, ממנן את זה, ממנן את זה, בדיוק לפי... איך עובר עליך היום? אם יש לי ימים יותר שקטים ורגועים ואני יותר מסוגרת ויותר מרגישה כזה בלואו, אז אני יותר מדברת איתו ועם אנשים שאני אוהבת, כי זה גם מרים אותי, זה עוזר. אם יש ימים שאני יותר בהיי ואני יותר מוקפת באנשים ובא לי ואני עושה את כל הדברים האלה, אז הזמן עובר ואני כותבת לו ככה כמה הודעות לראות שהכל בסדר, ששנינו חיים, הכל טוב, והיום הבא מגיע, כאילו זה... לשלב.
איזה כיף שהוא ככה מפרגן באמת, זה גם משהו מיוחד, מראים לו שנייה, שגם לדעת לפרגן ולא לקנא בזה שאת עכשיו מטיילת, כי הוא לומד והוא עובד, והוא כאילו עושה דברים קשים עכשיו, ואת כאילו נהנית, זה לדעת לפרגן, זה משהו מיוחד.
חד משמעית, א' הוא מפרגן מאוד, ואני חושבת שזה חייב להיות הדדי, כי לצורך הדוגמה אני כל הזמן מדברת על המשחקים שהוא הולך, זה גם לא פשוט כי הוא הולך לכל משחק, זאת אומרת פעמיים בשבוע, פקל או נוסע למשחקים, ואם יש עוד משחק פה משחק שם, זה גם להיפגיש עם חברים, ואני מקבלת ושמחה, ובשביל זה אני אומרת כמה חשוב לתת את הספייס גם נכון. בתוך הזוגיות, אז חד משמעית באמת,
נכון, נכון, שעכשיו יש פגרה אז תנצלי את זה, הוא
אני
פנוי.
יודעת שיש פגרה, איזה כיף בדיוק. דרך אגב המולדת שלי ביולי,
זאת אומרת
שהפגרה הזאת באה לי בול עם המולדת שלי.
וואי, זה מצוין, טוב,
גם
כן.
המולדת שלו ביוני, אז יצא לנו כאילו ממש...
אז את אותו יש לכם הולדת?
כן.
וואי.
תכף אני בת 25 חברים.
וואו, אנחנו אותו שנתון.
אותו שנתון, 98.
כן, יפה.
אותו שנתון.
וואו.
98.
ועכשיו שיש לכם הולדת, יש לך כזה מחשבות על כאילו, אם את ממצאת עצמך, אם את כאילו, אני יכול להגיד לעצמי, שכל מה שיש לי הולדת, אני... יש לי כזה, כל שאני הולדת בגיל, אני מתחיל כזה לעשות חושבים, כזה אם עשיתי שנה טובה, אם היה לי שנה שמציד את עצמי, ותאמין שהשנה הזאת מבחינת איך הייתה משמעותית, כי את התחלת משהו חדש.
נכון, נכון, נכון. אז בוא נחזור טיפה אחורה. אני עבדתי בחדרי בקרה לא קשור בכלל, אבל ככה מהצבא הייתי בחדרי בקרה, חדרי מבצעים.
כל האקשן והבלגן.
כל ה... כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק ההפך, כאילו, מלמצוא את השנטי ואת את הזמן והסלו מושן, וממש ככה. אז באמת, בחמש-שש שנים האחרונות, זה מה שאני מתעסקת איתו עם חדרי בקרה, ובעבודה האחרונה עבדתי במשמרות, וזה עם הזמן התאפשר לי לטוס יותר ויותר ויותר, וגם באמת קיבלתי מהעבודה יד תומכת, ואפילו סיכמתי עם המנהל שלי על טיסה של כמה ימים פעם בחודש, שבעיניי זה מטורף.
וואו, שהוא מממן לך או שהוא רק מאפשר?
לא, לא, בוא לא נגזים, אלפי שהיה גם מממן, אבל מאפשר.
תראי, יש לי חבר בהייטק שזה אצלו, יכול להיות גם.
זה לא היה הייטק, אבל בוא נגיד שמממן לצערי לא, אבל גם המאפשר, זה מה שאפשר לי לעבוד, לחסוך ולהצליח לטייל ולפתח את עצמי ביצירת התוכן. ובמרץ האחרון יצאתי לחלט, לחופשה ללא תשלום, הייתי אמורה לחזור ממש עכשיו ביוני, יצאתי לחלט של שלושה חודשים במטרה לחזור, וקניתי כרטיס טיסה לכיוון אחד, בלי לדעת מתי אני חוזרת, ואמרתי אני מתחילה את המסע שלי לעבר יצירת התוכן של טיולי סולו. ובאמת ראיתי שברוך השם זה הולך, והרגשתי רצון אז להמשיך ולפתח את זה, וכל כך הרבה אנשים טסו לטיול הסולו שלהם, בזכות ההשראה שהם קיבלו ממני ומהטיולים שלי, בזכות הטיפים והכלים, וקיבלתי הודעות ברמה של מגילות מאנשים,
וואו.
של את לא מבינה כמה עזרת לי, ואיך אני מצליחה לצאת מאזור הנוחות שלי, ולהגשים את עצמי, ואני כבר לא יכולה לחכות לטיול הבא, ומספרים לי חוויות, אם זה בלייב, כאילו בטיול סולו, מאיה, את לא מבינה, אני פה, מצלמים לי תמונות, סרטונים, ממש בניתי קהילה. קהילה של טראבל עם מאיה, שזה בעיניי מוערך בטירוף, כל בן אדם שנמצא שם מוערך בעיניי,
וזה ראיתי, משהו תומך כזה, קהילה הרי תומכת וזה כיף.
הם מאוד תומכים, מאוד מאוד מאוד, הם איתי בשמחה, בעצב, בקושי, בכיף, וזה אנשים שאני גם מכירה את השמות שלהם, אני מזהה את הפרצופים, אני יודעת מי זה מי, חלקם אני אפילו מכירה סיפורים אישיים, ברמה כזאת, ממש חברים ברשת, שאת חלקם גם פגשתי במציאות, לא הרבה, אבל לפעמים ראיתי פה ככה בן אדם שאני זיהיתי, או שהוא זיהה.
אני לא סלב הפכת להיות, זה אם תחבר חוק.
לא סלב, עבודה, עבודה של יוצרת תוכן, והבנתי לאיזה כיוון זה הולך, לאיזה כיוון זה יכול ללכת, והחלטתי להתפטר. החלטתי להגיד תודה רבה, על ההזדמנות, באמת מאוד מוערך, אני יוצאת לדרך חדשה, לא יודעת לאן זה יגיע, לא ידעתי לאן זה יגיע עוד אז, כרגע זה רק אמונה עצמית, ופשוט להתקדם צעד אחר צעד, וזהו, זה ככה עד היום, עד עכשיו.
וואו, כן. מאיפה האומץ? באמת מאיפה האומץ לעשות את הצעד הזה?
הבנה שאם אני לא אעשה את זה בגיל הזה, שאני חושבת שזה הגיל שהכי פחות יש התחייבויות, וזה
נכון.
הזמן לעשות שינויים, שיכול להיות שילכו ויהיו מדהימים, ויכול להיות שלא יעבדו ונצטרך לחזור, זה הגיל. ואני הבנתי שאם אני לא עושה את זה עכשיו, אז יהיה לי הרבה יותר קשה לעשות את זה בהמשך. ואני רציתי, תראה, מצד אחד זה כאילו לשים את כל הביצים בסל אחד, מה שנקרא.
אני לוקחת פה סיכון.
אני לוקחת פה סיכון, אבל לא סיכון ברמה שאני חס וחלילה יכולה להיפגע מזה. זה נטו הבנה שפשוט תקופה מסוימת, בוא נגיד את האמת, זה מאוד קשה לצאת לדרך עצמאית. זה אומר שאין לך מזכורת שהיא מובטחת באופן קבוע, זה אומר שאף אחד לא מבטיח לך הצלחה. מפה והלאה מה שנותר זה רק להאמין ולעבוד קשה ולעשות את המיטב. ואני חושבת שבאמת אני עושה את זה, ואני מקווה לראות תוצאות. אני כבר רואה תוצאות, אני מקווה לראות תוצאות באמת ברמה שאני יודעת שזה עבודה שהיא מספקת והיא קבועה, אבל זה תהליך וזה חלק מההבנה הזו. והאומץ בא עם, עם הזמן. יחד, כאילו אני לוקחת את הפחד והולכת איתו יד ביד, וכל פעם אני נופלת וקמה, וקמה ונופלת, וזה תהליך. זה לא שיש לי אומץ ואני אומרת יאללה, כאילו מצוין, הכל מצוין, ממש לא. תהליך.
זה באמת מעלה לי את השאלה, איך נראה טיול של יוצר תוכן, כי אני מאוד מרגיש שאני עכשיו מטייל, אני כאילו יש לי איזשהו כובע נוסף שאני צריך לעשות איתי, שאני גם צריך לדברר את זה ולהעביר את זה הלאה לאנשים הבאים, ולפעמים זה כיף, לפעמים זה קצת קדר, כי כאילו אני מאוד אוהב להתחבר את המקום ולהיות שם נוכח, ולא לחשוב על מה עוד אני צריך לעשות כן. במקביל, כי זה מה שאני אוהב בטיולים את הניתוק, אבל ברגע שצריך לעשות את התוכן, את צריכה לצלם, את צריכה לערוך את זה, זה קדר, זה ממש קדר.
תראה, אם אני אסתכל על זה בתור וואי איזה קדר, אז מה אני בעצם עושה פה אם אני בכלל צריכה לעבוד, אז זאת אומרת שאני לא נהנית. נכון?
נכון, למה שבעבודה תמיד יש קדר, כי כמה שאתה לא אוהב את העבודה שלך תמיד...
והאמת שיש לי כלי מדהים, שזה באמת חלק מזה. הרבה פעמים קשה לנו. עכשיו חשוב להבין האם קשה לנו כי זו תקופה קשה ובאמת יש עומס בעבודה וכו וכו, או שרע לנו. כי אם רע לנו, זאת אומרת שאנחנו לאו דווקא במקום הנכון לנו. כי קושי זה חלק מהתפתחות וחלק מתהליך והוא מאוד מאוד חשוב. אבל כשרע לנו, נפשית ולא טוב לנו, אז לאו דווקא שזה מה שיפתח אותנו. עכשיו, אני יכולה להגיד שבאמת הסוויץ' הזה בראש של אני לא בחופשה, אני בטיול. זה היה סוויץ' מאוד ראשוני כשהתחלתי לטייל. והסוויץ' השני זה אני לא רק בטיול, אני בעבודה. שזה סוויץ' שהוא עוד יותר קשה בעיניי. אבל ברגע שאתה מיישם את זה ומתחיל להבין איך לתכנן את הדברים ואת הזמן נכון, אז אפשר לשלב את זה.
את מפרידה בין הדברים? את אומרת, עכשיו אני יושבת, מכינה תוכן, ועכשיו אני מטיילת והולכת ונהנית, לא מצלמת כלום.
תראה, כן, אני משתדלת. אם נגיד יש כמות של, גדולה של הודעות, אז אני לא פורסת את זה על כל היום. אני כן מעדיפה לשבת לצורך הדוגמה, לשתות קפה, לעשות כזה פאוזה של איזה שעתיים, שלוש, לענות להודעות.
זה הרבה, בטיול שלוש שעות.
אני מתעסקת הרבה מאוד ביצירת התוכן, במיוחד שאני בתחילת הדרך, אני חייבת לתת פוש, כי אני רוצה. ואני צריכה להגדיל ראש, אין מה לעשות, חייב להבין שזה עבודה.
נכון.
וזה לא פשוט.
אבל מאיפה כל הרעיונות? כאילו, אפשר לצלם את המקומות שאתה נמצא בהם, ולדבר קצת טיול סולו, אבל את עושה כל כך הרבה תוכן, מאיפה בכלל חושבים על מה לעשות איזה סרטון שלא יהיה דומה לקודם?
את האמת... שזה פשוט בא לי במוזות כאלה, כאילו פתאום עולה לי לראש ואומרת יאללה בוא נעשה את זה, ויותר מזה אני פשוט משתפת, אני לא חושבת יותר מדי מראש, אוקיי אני אפתח את המצלמה ואז אני אדבר על א', ב', ג', לא על זה לא, כן על זה כן, כאילו אין לי רשימת סופר.
את אותנטית.
אני פותחת את המצלמה ופשוט מדברת. כאילו כמו שאני מדברת לחברים ומספרת איך עובר היום, פשוט במצלמה. Mm-hmm. ואני חושבת שהאותנטיות הזאת תפסה לי חלק עצום בתוכן שלי, ואנשים רואים את זה ואוהבים את זה. כי לראות, לצורך הדוגמה, בלוגרי טיולים, יוצרת תוכן, שפתאום בוכה במצלמה ואומרת שמו עבר על האיחרה של יום, זה לא משהו שאנחנו רואים בדרך כלל.
נכון.
וזה קשה. תראה, השיתוף מצד אחד קשה, כי זה קצת כאילו... אולי יש שיגידו too much, ומצד שני...
זה מאוד לחשוף את עצמך.
זה לחשוף את עצמי, נכון. ומצד שני, אני מבינה שאם אני המודל שעוזר לאנשים לצאת לטיול הסולו שלהם, ואני אראה שכל הזמן הכל מושלם וטוב ויפה, ותראו איזה מושלם ואיזה כיף לי, בסופו של דבר בן אדם שמולי ואומר לי, מאיה, תעזרי לצאת לטיול הסולו הראשון שלי. אני עוזרת לו. יוצא לטיול הסולו הראשון שלו, ועובר עליו חרה של יום, ויגיד, אם לה, שהיא כאילו המודל, שלקחתי ממנה את ההשראה, היה לה מושלם ומדהים, ואני בטיול סולו הראשון שלי נופל, בטח זה לא בשבילי, מקפל הכל והולך, אז מה עשיתי פה?
נכון.
זה פשוט לא הוליך שולל, כי זה לא נכון.
נכון, צריך לשקף הכל.
נכון.
זה תהליך, זה לעשות טיול, זה תהליך. ובאמת יש הרבה מאוד רגעים שאתה נשבר, ואני זוכר שראיתי באמת את הסטורי שלך, ואמרתי, יואו, כאילו, באמת קשה לה.
כן, נשברתי וזה... הרבה פעמים.
ואיך את מתמודדת עם סיטואציות כאלה? למשל עכשיו היה בקפריסין, אני זוכר זה היה, או ב...
היה בכל מדינה.
כן, בכל מדינה, נכון אבל.
בכל מדינה היו לי נפילות, חד משמעית.
שאת יודעת ממה זה נובע, או שזה יכול להיות ספונטני גם?
זה יכול להיות ספונטני, וזה יכול להיות גם משהו שמוביל לדבר. אני יכולה לשתף שבאלבניה, שקודם כל, בוא נגיד שאלבניה היה מין חלום כזה בשבילי, שהרגשתי כמו קפיצת מדרגה, לטוס בתור אישה לבד, שהיא ישראלית ויהודיה, למדינה מוסלמית, לאלבניה, שדרך אגב היה לי מדהים, ואני, אם תרצה, נרחיב על זה קצת בהמשך.
צריך, איך שאתה חתם דיון דייפות באירופה, אני יודע.
וואו, באמת, וואו, וואו, וואו. אבל באלבניה הותקפתי על ידי כלב רחוב.
וואו.
כן, אז אתה מבין, זה כאילו וואו מצד אחד ווואו מצד שני.
זה
שני וואוים שונים. זה היה מאוד מלחיץ עבורי, ונכנסתי להתקף חרדה, והתחלתי לבכות. וכל מה שהרגשתי באותו רגע, כמובן אחרי שהלכתי מהכלב, אחרי שברחתי מהכלב, זה פשוט לשתף, גם כדי להעלות את המודעות, כי אני לא מכירה כלבי רחוב, אין לנו בארץ כלבי רחוב. ומה שעשיתי, זה ליטפתי את הכלב, כי אני כל כך אוהבת חיות, כאילו כלבים זה אהבה. אבל מהרגע שנגעתי בכלב, הוא לא עזב אותי, והוא קפץ עליי. ואז הוא שם את הלסת שלו על היד שלי, ואני לא הצלחתי להבין אם הוא ניסה לשחק איתי, או אם הוא ניסה לתקוף אותי, אבל הוא לא שחרר. ואנשים באו וניסו לעזור, והכלב לא שחרר. בסופו של דבר, אנשים החזיקו אותו בכוח, ופשוט דפקתי רצה של החיים. הסתובבתי וראיתי שהכלב רץ אחריי, ופה אמרתי, השם ישמור. פה אמרתי, זהו, 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 זה הסוף.
שמה ישראל.
שמה ישראל, אני לא יודעת מה הולך לקרות, הכלב רץ אחריי, קפץ עליי, ופה באמת התחלתי לפקוד ולהיכנס לאיזשהו התקף חרדה. בסוף, ברוך השם, אנשים הצליחו לעזור לי, וכשפתחתי את המצלמה לשתף, א', זה מין פורקן, לפחות בשבילי, זה ממש הרגשתי שאני משתפת, פורקת מה שמעליי, ושזה הולך להגיע לאנשים שחשוב לי מהם ולהם חשוב ממני. ומצד שני גם רציתי להעלות את המודעות ולהסביר לאנשים, אל תלטפו כלבי רחוב.
נכון.
כן. זה באמת ככה.
זה קטע במזרח אירופה, באמת שיש כל כך הרבה כלבי רחוב.
אני בחיים לא נתקלתי.
כמו בגיאורגיה, אני ראיתי.
לא הייתי בגיאורגיה.
זה אחלה יעד גם. אבל זה, יש כל כך הרבה כלבי רחוב, אצלנו בארץ יש חתולים.
נכון.
וחתול זה כאילו פשוט בורח ממך, או כזה מסכנצ'י כזה. וכלבים זה...
זה עצוב, זה עצוב, אבל זה באמת נושא אחר. אבל חברים, אל תלטפו כלבי רחוב.
זה באמת מביא אותנו לשאלה של בטיחות בטיול, במיוחד בטיול סולו. וגם, אני יודע שזה נישה בעייתית, אבל במיוחד כאישה, כי כן. אישה יש לה סכנות של גבר אין, בוא נגיד זה ככה, אולי פחות אפילו.
כן, כאילו, נכון.
גבר יש פחות סכנות. אז איך מתמודדים, מה עושים, איך בוחרים את המקומות לישון בהם בכלל?
כן, וואו, תראה, זה עולם מלא, יש אין סוף דברים לדבר עליהם, אבל בוא ניתן ככה את הדגישים הכי חשובים. קודם כל, אני למדתי על בשרי שלטייל לבד זה גם יכול להביא איתו, כמו שאמרת, הרבה דברים והרבה סכנות. אז אחד הדברים שאני שמה עליהם דגש, לפחות אצלי, זה שאני כבר לא משתפת איפה אני נמצאת בזמן אמת. זאת אומרת, בעבר, איפה שהייתי, הייתי ישר פותחת לוקיישן, משתפת, שכולם יראו איפה אני, ועם הזמן, כשקהל היד שלי הלך וגדל, אתה לא יודע באמת מי האנשים שעוקבים, ומי האנשים שמגיעים, אז באמת, ככה עם עצמי, אמרתי, אני לא משתפת יותר בזמן אמת, אני תמיד משתפת אחרי, כדי שלא יהיה חס וחלילה מצב, שמישהו עוקב אחריי, או, אתה יודע, כל דבר, חייב להיות זהירים, אין מה לעשות. זה מבחינת הפן של הרשתות החברתיות. מבחינת פן של זהירות למטיילת סולו, או אפילו למטייל סולו, בוא נדע באמת, גם לגברים יש לו מעט ממה להיזהר. אז ככה, כשאתה מטייל לבד, זה מאוד נחמד ומאוד סבבה לשתף את זה, כי זה משהו גדול שאתה עושה וזה כיף, ואין סיבה לחשוש מכל דבר, אבל אני לא רואה יתרון, ולשתף שאני מטיילת לבד, לצורך הדוגמה, את נהג המונית שלי. או מישהו שאני פוגשת ברכבת.
אבל הם שואלים אותך, כי זה בטח השאלה הראשונה, שואלה, איפה את, מכיל מאיפה את, מה את עושה?
תראה, לרוב אני גם לא עולה על מוניות יותר מדי, כן יצא לי לקחת כמה פעמים. גם אם הם שואלים, או גם אם זה שיחה שאני מפתחת, אני לא אומרת שאני מטיילת לבד. בטח ובטח שלא בתחבורה ציבורית או ברחוב, ואני אסביר גם למה. כי גם אם הבן אדם שעומד מולכם, בן אדם אמין ונחמד ומתלהב, אין לדעת מי האוזן שמקשיבה מסביב. יכול להיות שאיזה בן אדם חולה נפש עומד מסביב, ואני לא מנסה להרחיץ, אני פשוט מנסה רק להבהיר את הנקודה של אם אתם לא באוסטל וזה באמת וייב והווי של מטיילי סולו שכולם מבינים את כולם, אין סיבה ללכת ולחלק את המידע הזה ככה לאנשים רנדומליים ברחוב. אם זה בן אדם מאוד ספציפי שככה יצא לכם לעשות את איזשהו small talk והוא נראה לכם בסדר והרגשות שלכם אומרים שהכל טוב, סבבה, אפשר לשתף, זה לא שכל בן אדם הוא מסוכן. אבל לדבר בפרסיה ובלי לדעת את כמות האנשים שנמצאים מסביבנו ולהגיד כן, אני מטיילת סולו, אני מישראל, אני יהודיה, אלה דברים רגישים לצערנו הרב. אז כמה שפחות, בוא נגיד לדבר במרחב הפתוח. זה נקודה שאני ממליצה ממני, יכול להיות שאנשים אחרים יגידו שהפחד יוביל למעשים, זאת אומרת ככל שאני אפחד יותר זה גם ירגישו את זה ויש בזה משהו, אבל אני מעדיפה לקחת טיפה יותר את המקום הזה של לא לקחת סיכון.
זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה ממש כאילו כמו עולמות הביטחון מידע כזה בצבא שאומרים לך כזה שתמיד תחשוב על מי סביבך,
האויב תמיד מאזין.
האויב תמיד מאזין, בדיוק.
לא, אבל זה באמת, אני לא רוצה להרחיץ אף אחד, זה לא ככה כזה נורא כמו שזה נשמע, אבל פשוט צריך להיות זהירים, כי אין לדעת לעולם.
נכון, וזה כאילו זה לפעמים באמת כמו ידע שהוא לפעמים יכול להיות קצת מיותר ויכול לשמש נגדך, אז לפעמים עדיף לשמוע אותו בתוכך כזה.
נכון.
אבל כן, אם פוגשים נגיד מטיילים אחרים שהם סולו,
זה אחד משמעית, נכון, זה אני משתפת, אין בעיה לדבר על זה.
ונגיד שאת מסתובבת בלילה ברחוב, את עושה כאלה דברים?
אז זהו, אז זה דבר הבא שרציתי להגיד. אני באופן אישי, אחרי שהשמש שוקעת, לא יוצאת לבד. אם אני רוצה לצאת, זה אם אני פוגשת חברים באוסטל, שנראים לי סבבה, אני יכולה לצאת איתם. גם אם אני יוצאת, אני לא משתכרת עד שאני מאבדת את הראש שלי, ואני לא מנסה דברים שמביאים לי, אם זה אישון, אם זה שתייה, תתאמי, תנסי, תראי. זה לא מעניין אותי שכולם שותים, תראי, אם זה בקבוק סגור שכולם פותחים והכל נראה סבבה, אין בעיה. אבל ברגע שיש דברים שיכולים להיות טיפה יותר עם סכנה, עדיף שלא, עדיף שלא. אז זה באמת עוד נקודה. אני יכולה גם לתת טיפ למטיילי סולו מתחילים. אם זה באמת טיולים ראשונים שלכם, או אם זה יעדים ראשונים שעוד לא הייתם בהם, אתם עוד לא מכירים ויודעים איך זה עובד, והתחבורה הציבורית והכל, אל תגיעו בלילה. תשלמו עוד כסף לכרטיס שהוא בשעות היום, ותגיעו בשעות אור למקום חדש. מניסיון, הטיול סולו הראשון שלי, נחתתי במילאנו, היה גם דילי בטיסה, נחתתי במילאנו באיזה 10:30 בלילה, עד שהגעתי עם האוטובוס, ועד שהתמצאתי, ועד שהכל והכל והכל, הגעתי למרכז העיר כמעט 12 בלילה לבד, פעם ראשונה, לא מצאתי את ההוסטל, התחלתי להילחץ, האינטרנט לא עבד לי, כאילו כל הדברים שיכלו להתפקשש, התפקששו. ברמה שהייתי צריכה להיכנס לבתי עסק ולשאול איפה ההוסטל, כי כבר נהיה מאוחר מדי. אז תנו לעצמכם עוד כמה שעות ספר לכל מקרה, זה ככה באמת טיפ אישי ממני.
עושה לי באופן כללי גם זה אחלה דרך להכיר אנשים ולהתחבר.
זה מדהים,
זה מדהים. בארץ אני לא יודע איך האווירת ההוסטלים לא יצא לי, אבל חול זה פשוט אוגר בתוכו כל כך הרבה אנשים שונים מעניינים.
אני חושבת שהדבר הראשון אי פעם שחשבתי על הוסטל כשאמרו לי הוסטל זה וואי מה זה, לא
התקלבות
ממש. לא, א', זה נשמע התקלבות בטירוף וזה נשמע לא בטיחותי, וזה מין דמיון כזה שאתה הולך להיזרק באיזה חדר מסריח עם איזה מזרון על הרצפיים, עוד איזה 80 אנשים
שיגעו לך בתיק,
שיגעו לך בתפקים ואנשים מזוהים. אז אני יכולה להגיד שעד היום טיילתי בלמעלה מ-30 הוסטלים שונים, וחלקם הייתי בהם אפילו כמה וכמה פעמים, ואני יכולה להגיד שזה המקום הכי בטוח שלי יצא להיות בו, הרבה יותר מאשר לקחת דירה. כי בהוסטל קודם כל יש עוד אנשים,
נכון.
שעוד אנשים איתכם, אתם לא לבד.
יש הרבה עיניים בוחנות.
נכון.
שיכולות לשמור.
יש הרבה אנשים ומין כזה הווי של מטיילים, של אני דואג לך ואתה דואג לי. כמובן שלא עם כולם, אבל יש את ההרגשה הזאת. והכי חשוב, יש דלפי קבלה 24/7 ברוב המקומות. יש מקומות שהדלפק נסגר נגיד כזה בשעה 11-12, אבל הם תמיד משאירים מספר טלפון ליצירת קשר.
נכון.
אבל רוב המקומות זה כן 24/7. והם כל כך נגישים וכל כך עוזרים, כי הם יודעים שבאים מטיילים שהם גם רובם לבד ממדינות שונות, והם צריכים טיפים, הם צריכים לשאול שאלות וכל דבר, באמת בפן הזה הוסטל זה מאוד 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 בטיחותי.
הוא גם בנוי שם. ככה שהוא מאגד בתוכו הרבה אנשים, ויש את האזורים הפתוחים שכולם יושבים ביחד, נכון. ומדברים ומבשלים, וזה נועד כדי ליצור את האינטראקציות האלה.
נכון, גם רוב המטיילים חשוב להדגיש ולהסביר. כן, יש מטיילים שהם יותר אינטרובייטר, שהם יותר כזה סגורים, ויש באמת רוב המטיילים, הם באים מאוד open minded, הם באים מאוד פתוחים, והם רוצים להכיר חברים, אז אם המטרה שלכם בטיול הסולו זה להכיר, להתחבר ולמצוא חברים חדשים, אני חד משמעית אומרת לכם שתלכו להוסטל. עכשיו, יש עוד איזה עניין. אני בתור אישה לא רוצה ולא נעים לי לישון עם עוד גברים בחדר. ואני בטוחה שיש עוד נשים שזה משהו שכזה מפריע להם ולא רוצות לישון בחדר שנקרא mixed dorms, שזה חדר מעורב. אז שתדעו, מי שלא יודעת, יש חדרי נשים בלבד, יש female dorms, יש הוסטלים די בודדים שאין בהם, אבל רוב ההוסטלים, במיוחד בערים היותר מתפתחות, יש female dorms, ואני עד היום לא ישנתי מעולם עם חדר מעורב. יש נשים שאין להם עם זה בעיה, ואז באמת גם יותר זול וגם יותר נגיש, אבל אני באופן אישי ישנה רק בפימל דורס.
מעניין, יש גם כזה לגברים.
יש.
כן? אני ישנה תמיד במיקס. אף פעם לא בדקתי בכלל את האופציה.
יש מאוד בודדים. יש מייל דורם, שזה חדרים לגברים בלבד. לצורך הדוגמה, כשהייתי באלבניה, אם אני לא טועה, אז יש שם מייל דורם. וזהו, כאילו, ובאמת שזה אפשרי.
וזה גם חוויה מצחיקה. אתה יכול לקראת את זה גם בבית, כאילו קומדי לפעמים, שאתה פוגש אנשים, חלקם עזועים בקטע מצחיק, נכון. כי כאילו קוראים דברים, ויש, לפעמים יש גם דברים מגילים, כאילו היה לי דברים.
איזה
כאילו,
דברים היו לך?
אז קצת נגיד זה ככה, היה לי זוג שעשה סקס בדורמס, וכאילו זה היה כמה מיטות.
כי ישנת בתוך המיקסט, כאילו,
נכון,
זה.
וכאילו זה היה כמה מיטות ממני, לא כזה כאילו שמעתי וזה, אבל כאילו זה עיר שם אנשים.
כן.
וגם היה לי נוכרים, והיה לי מפליצים, טוב, והיה לי מסריחים.
טוב, זה כן, זה באמת חשוב להגיד, יש נוכרים ויש מפליצים ויש שהמסגן לא עובד טוב וקר מדי וחם מדי
וחנוך. והמבולגנים האלה שכאילו המוצ'ילה שלהם נמצאת בכל החדר.
ממש.
יש כאלה.
זה קורה, כן? שלא תחשבו שאתם נכנסים לחדר פרטי במלון 5 כוכבים, אבל אני יכולה להבטיח לכם שתיצאו משם עם הרבה יותר חוויות מאשר ממלון.
ממש. אתה פוגש אחלה אנשים, ואני, את רוב האנשים שקראתי בטיול וטיילתי איתם, קראתי בחדר, כי אתה בא, אתה ניגש, אתה אומר שלום.
כן.
כאילו היה לי אפילו איזה אחת בכלל שהיא בריטית, לא יהודיה, לא כלום, של הכיף, למדת עברית. פשוט לכיף, ואז פשוט ישבתי ודיברתי איתה כאילו חצי עברית חצי אנגלית, אבל זה מדהים.
ואין לך שום קשר
ליהדות. שום קשר ליהדות, שום דבר, פשוט היא כאילו אוהבת את השפה.
זה כמו שאני לומדת הונגרית.
או, הנה, אבל זה הונגריה, לא?
ממש לא.
לא?
לא. אין לי שום קשר.
אז דווקא הונגרית, כאילו, בין כל השפות?
מכל השפות.
וואו, הפפריקה השפיעה עליי חזק.
הפפריקה השפיעה חזק. הונגרית שפה מטורפת, אני לא ממליצה ללמוד. אבל אני לומדת אותה.
גם לא שימושית כל כך, כאילו,
היא לא שימושית בכלל, כאילו אם אתם שואלים אותי על מה את משקיעה את הזמן, את הכסף, את האנרגיות ואת התאים במוח שלך, על משהו שבכלל לא רלוונטי ולא שמיש, בגלל זה אני אומרת אל תלמדו הונגרית, אבל אני פשוט התאהבתי בשפה ואני רוצה לבקר בהונגריה כל כך הרבה פעמים, שמבחינתי הונגרית זה כאילו בטופ, אבל זה מאוד מאוד תלוי, מאוד תלוי.
אז עכשיו בווידאו עוד משהו, איזה מדינות את ממליצה יותר לטייל באמת לבד או לא, שאין בכלל השפעה ליעד?
יש השפעה, יש השפעה מאוד. זה, א', זה תלוי מה אתם מחפשים. מה בא לכם, מה מדבר אליכם. אני אומרת, תמיד תפעלו לפי הבטן, לפי התחושות שלכם, מה הוויז'ן. אני יכולה להגיד באופן אישי, שמעבר לאהבה שלי למדינה, שהיא הונגריה, ולשפה, אני יכולה להגיד שהיא מאוד מאוד ידידותית למטיילים סולו, והרבה אנשים שפונים אליי, ופונים אליי באמת באמת ברוך השם, הרבה אנשים שואלים אותי, מאיה, לאן את ממליצה לי לנסוע? מה היעד הראשון שכדאי לי לנסוע אליו? אני לרוב אומרת הונגריה, כי אני באמת מאמינה בלב שלם, שזה יעד שהוא מושלם למטיילי סולו.
מה, בודפסט כזה? או...
בודפסט. מושלמת, יש עוד ערים שהן מדהימות בהונגריה, והייתי וסיקרתי והעליתי ושיתפתי, הכל נמצא אצלי והיילייטים, אבל באמת שבודפשט, א', ההוסטלים מדהימים, יש הוסטלים מדהימים, הווייב שם הוא וייב נורא צעיר, מלא מסיבות, מלא פארים, גיוון מדהים, אטרקציות, פארקים, מסיבות שגם הם מחוץ למועדונים, כאילו כל מיני פסטיבלים, מלא שווקים, כאילו הונגריה מדהימה, והטבע שלה מדהים. אחרי הונגריה, אני חושבת שאוסטריה, היא באמת 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 מדהימה. יש שם גם אוסטל שנקרא וומבאץ, שאני מאוד 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 אוהבת אותו במרכז העיר.
בווינה?
בווינה, נכון. כן, אני אומרת את השמות של המדינות, אבל
כמו ישראל, זה ענק.
נכון, נכון. כן, כמובן בודפשט, ווינה, פראג בצ'כיה, פראג מדהימה ומהממת. אני חושבת שזה באמת אחלה של מקום. אם אתם שואלים אותי על איפה אני נגיד פחות ממליצה, אני באופן אישי, עוד פעם, יכול להיות שאנשים יגידו, מה? לא יכול להיות. אני באופן אישי פחות מחוברת לאיטליה, אני חושבת שהרגשתי הכי פחות בנוח והכי פחות בטוחה באיטליה, במיוחד ברומא, במילאנו ובנפולי. זה מאוד מאוד משתנה, היו לי מטיילי סולו שטיילו למדינות הראשונות שלהם לשם ואמרו שהיה מדהים. אני באופן אישי לא ממליצה מהחוויה האישית שלי. הרגשתי לא בנוח, הרגשתי שאני לא כל כך מוגנת שם, המחירים של ההוסטלים גבוהים משמעותית מאשר הונגריה וצ'כיה, והווייב שם פחות התחברתי. אז זה ככה בנקודה הזו.
וואו,
כן.
סליחה שגם מטורף, באמת, כי אני עכשיו החלטתי עם עצמי שבקרוב אני אטוס לסטיוט סולו כזה באירופה כמו שאמרתי,
בעזרת השם. על איפה חשבת?
זהו, אז אני התחלתי להסתכל, אז אמרתי כזה מזרח אירופה כי זה זול ואני רוצה כאילו טיסה זולה, אז כאילו בודפשט זה היה בין האופציות, הסתכלתי גם על וינה ועל ורנה ועל כאילו בולגריה ועל כל מיני.
לך על בודפשט.
בודפשט, וואי, היא יפה. היא פשוט עיר יפה.
היא מהממת. וגם קל מאוד לצאת ולהתנייד בתחבורה ציבורית לערים סמוכות, כי התחבורה הציבורית בבודפשט היא מדהימה. בהונגריה, בכל האזור המרכז, יש עיירה שנקראת סנט אנדרה, שהיא בערך 40 דקות נסיעה בתחבורה ציבורית, והיא מאלפת, באמת, ממש ממש אפשר לצאת ולראות מקומות גם מסביב. דרך אגב, מבודפשט לוינה אפשר לקחת רכבת שהיא 2:40.
אין אירופה, זה מטורף, שאתה יכול להתחבר.
כן, עשיתי את זה כמה פעמים, עשיתי הונגריה, אוסטריה, צ'כיה. זה אחלה של טיול, כן.
צריך קצת זמן, זה הבעיה, זה הבעיה שלי, זמן.
נכון.
כשאתה עובד משרה מלאה, אין לך מספיק ימי חופש, ואם יש...
אפשר לצאת לקפריסין ל-24 שעות, זה משהו שאני עשיתי.
באמת? 24 שעות?
כן.
וואו.
ועוד היה לי דילי בטיסה של 8 שעות, אז...
זה היה 32 כבר.
לא, לא, מ-24 היה לי דילי של 8 שעות.
וואי.
זאת אומרת שהגעתי לשם בערך ב-5-6 בערב, כשהייתי אמורה להגיע לשם בערך ב-11 בבוקר, וחזרתי למחרת בערב.
וואו.
כן. אז
מה מספיקים לך? אתה נוגע בדלת ויוצא.
הספקתי מלא, אתם מוזמנים לראות אצלי, אני פתחתי היילייט של לארנקה, היילייט מפוצץ, כאילו הספקתי המון, פגשתי חברים, והייתי במלון, שהיה לו וייב של הוסטל עם כזה בר רופטופ למעלה, והיה פשוט מדהים.
הספקת להכיר אנשים?
הספקתי להכיר אנשים.
חדשים?
חדשים.
וואו.
כן, לא מכיר אף אחד.
וואו.
וכמה עלתה לי הטיסה? בוא נעשה ניחושים. זרוק
15
מחיר.
יורו. 15, כי כאילו
פחות.
אם... פחות. פחות מזה?
כן. טוב, בוא נדבר בשקלים.
אחרי זה אני חייב שתראי לי, כי אני בחיים לא צריכתי למצוא טיסה, זה לא יותר מנראה לי 500 שקל.
500 שקל?
זה הכי זול שצריכתי למצוא
בחיים. הטיסה עלתה לי 35 שקלים לכיוון.
פאק.
כן.
פאק. זה יותר, יותר זול ממנת שווארמה.
נכון.
יותר זול מפלאפל.
הקפה ומאפה שהיה לי בנתב"ג היה יותר יקר.
יואו.
דרך אגב, הדווחי מחירים, אם אנחנו גם מדברים על מחירים שאני טסה, לרוב בשנה האחרונה לא זכור לי שעלה מעל 200 שקל הלוך וחזור.
טוב, את גם מטיילת בטח בלי מזוודה, נכון?
אני מטיילת את האמת עם,
עם?
אבל זה כי יש לי חבר מועדון, אני נוסעת עם וויזר, שבעיניי חברה מדהימה, הרבה ישראלים לא אוהבים את וויזר, אבל אני כן אוהבת ואני נוסעת איתם מעל 10 פעמים בשנה, יש לי שני חברי מועדון שגם הרחבתי עליהם והספרתי עליהם, שבזכותם אני יכולה להביא איתי חוץ מתיק גב שהוא בחינם, אני יכולה להביא איתי גם טרולי של 10 קילו לכל הטיסות, אני יכולה לבחור הושבה בחינם, איפה שבא לי גם במקומות היותר יקרים, אז יש לי כזה מושב שאני בוחרת באופן קבוע, בקדמת מטוס, עם חלון, עם מרווח, עם הרגליים.
וואי, את ממש כבר בעלת בית שם.
ממש, מה שנקרא ביזנס של וויזר. סתם, באמת, אבל, וגם קדימות בתור, שזה גם חוסך זמן, אז באמת, מי שטס מעל, נגיד, 3-4 פעמים בשנה, אולי כדאי לו לשקול לעשות את החבר מועדון הזה.
טוב, אחרי זה תעשי לי קצת שורי בית, אני רוצה לראות איך מזמינים את הטיסות האלה, וזה עוד מביא אותי לשאלה ממש אחרונה, כמרקת סיום, אז איך מתחילים לך שיחה עם אנשים ככה באוסטל, אנשים שהם זרים?
וואו, אז את האמת, שהדבר הראשון, שיש מין כזה שיחה באוסטלים, שהדבר הראשון שעושים, זה היי, where are you from? כאילו מאיפה אתה, מאיפה את, ככה פותחים שיחה. אני יכולה להגיד לכם משהו ממש מצחיק, שאת השם לרוב שואלים אולי 40 דקות אחרי תחילת השיחה. זה משהו שנשכח, כי באוסטל קשה מאוד לזכור שמות, אז אתה לא שם פוקוס על השם, אתה שם פוקוס מאיפה אתה, מה אתה עושה כאן, לכמה זמן ומה היה עד הבא.
יש להם גם שמות תמיד על האיסטר, כל האירופאים, ג'ורג'ון ג'ינג'ו, פרביאנו.
ג'ורג'ו, עכשיו לך תזכור את כל ה...
ג'ון וג'ורג' וג'ני.
וואו, איזה קשה, והכי קשה, שזוכרים את השם שלי, היי, מאיה, how are you? ואני כזה, יו, אין לי מושג איך קוראים לו בן אדם, איזה פדיחה, הוא זכר אותי.
יש עליו כבר שאני מבטר על זה, אני כבר לא שואל.
שיו, אז אולי עדיף באמת לא לשאול.
השיטה אבל, זה או לתת לו לשמור את המספר טלפון של עצמו, או את האינסטגרם שלו. אז ככה אתה יכול...
שתדע שקרה לי שהביאו לי את המספר כדי לשמור, מסיימים את המספר, אומרים לי, טוב, אז ניפגש. איפה השם? איך אני אמורה לדעת מי אתה? ואז כאילו מה, אני אשאל אחרי שכבר דיברתי איתו, זה פדיחה רצינית. חברים, תגידו את השם שלכם שאתם מביאים מספר טלפון. באמת.
נכון.
אי אפשר. איך אני אמורה לזכור את כולם? זה קשה.
אז לפעמים כזה שואל את השם משפחה, ואז הוא כזה משלים ישר את השם הפרטי עם השם משפחה.
כן, זה באמת.
אבל...
אתם יודעים באמת עכשיו שאני חושבת על זה, וואטסאפ זה נחמד, אבל מה עובד בטיולים בחול?
אינסטגרם.
חד משמעית אינסטגרם. אינסטגרם זה כלי מצוין ומדהים, אתם לא חייבים להיות יוצרי תוכן או כל דבר, רק שיהיה לכם עמוד אינסטגרם. ולמה? כי להתחיל להחליף טלפונים עם אנשים זה ארוך, זה מייגע, זה קשה, לא לכולם אפילו יש וואטסאפ.
כן.
יש כאלה מדינות שאין להם, אבל אינסטגרם לכולם יש, וגם מעבר לזה, אפשר לשמור על קשר עם אנשים אחרי הטיול.
בדיוק.
נגיד אתה רואה איפה ג'ורג'יה הייתה, נגיד לצורך הדוגמה, אתה רואה שהייתה בפסטיבל בבודפשט, ובדיוק במקרה תכננת לנסוע לשם, אז תשלח לה הודעה, איך היה, מה היה, או גם יצא לי לצורך הדוגמה להיות בחול, ופתאום אני מקבלת הודעה מאנשים שהכרתי בעבר באוסטלים, היי מאיה, אני לא מאמינה שאת נמצאת פה ופה, אני גם במקרה מגיעה למדינה הזאת, עד מתי את שם? אפילו יצא לי פעם אחת להיפגש עם מישהי בעוד מדינה.
וואו.
כן, אז אינסטגרם זה כלי מדהים למטיילי סולו, תשתמשו בזה בטיולים שלכם.
וזה באמת אחלה אופציה, כי בהמשך אתה יכול להתארח אצל אנשים.
אז הנה זה, בואי נספר לך ככה משהו. כשאני הייתי בטיול סולו שלי בבודפשט, הכרתי בחדר באופן ממש ממש רנדומלי, מישהי מקסימה, שהשיחה התחילה בדיוק מ-Hi, where are you from? זה הכי בסיסי. לדמיין מה המשפט הזה יוביל אותי בהמשך הדרך עם הבחורה הזו, בחיים לא צריכתי לדמיין. אז הבחורה הזאת קוראים מיקול.
מיקול?
מיקול, לא ניקול, מיקול, עם הם. אני ומיקול מאוד התחברנו, מאוד מאוד התחברנו, זה היה טיול הסולו הראשון של מיקול, ואני זוכרת שבילינו ממש בטעות ובמקרה יומיים ביחד בבודפשט, שזה די נדיר להכיר אנשים באוסטלים ולטייל איתם כמה ימים ברצף, כי לרוב אתה מטייל עם בן אדם ככה כמה שעות או איזה יום ומחליף, כי אתה אוהב כזה לגוון או להיות גם לבד. ואני ומיקול כל כך נהננו ביחד, התחברנו, טיילנו, דיברנו, וכשנפרדנו אפילו הזלנו דמעה או שתיים. וזה היה כל כך כאילו מוזר, כי לרוב אתה יודע שאתה בא לאוסטלים, אז אתה מכיר אנשים, ואתה מבין שזה אנשים שכנראה לא תראה יותר, שזה חלק מזה, אין מה לעשות. אבל כל כך התחברנו שמיקול אמרה לי, מאיה, אולי תבואי אליי.
אופה, מאיפה היא?
אז היא מנפולי, מאיטליה. עכשיו, נכון שמקודם אמרתי שאני לא ממליצה, אני לא ממליצה לבד, אבל נפולי, כאילו, אם יש לכם ככה ממי לטוס או להתארח שם, מדהימה. אני בחיים שלי לא האמנתי שמישהי שאני אפגוש במקרה בחדר בהוסטל, שאני אשאל אותה מאיפה היא, 3 חודשים לאחר מכן אני אקנה כרטיס טיסה, אני אטוס אליה הביתה, היא תארח אותי 5 ימים, אני ישן בבית עם המשפחה שלה, אני אכיר את אמא ואבא שלה, ואני אכיר את החברים שלה מהבית, ואני, כאילו, מי דמיין שזה יקרה? וזה היה אחד טיולי הסולו הכי מוצלחים שהיו לי, מכל מדהימה, עד היום אנחנו מדברות, ואנחנו מחכות כבר להיפגש, וזה באמת, באמת, באמת משהו, שברגע שאתם יוצאים לטיול סולו, כל העולם פתוח בפניכם, אתם לא יודעים איפה תתחילו ואיפה תסיימו, תרתי משמע, זה באמת, טיול סולו זה כאילו זורק אתכם למשהו אחר, משהו אחר, אופציות שבחיים לא יהיו ביום יום.
וואו, הבאת לי עכשיו פתיחה לצ'קרות, ואני חושב שזה באמת אחלה משפט גם לסיום, מה שאמרת רגע, כי ברגע שאתה יוצא מהקומפורט זון, יש אפילו את השירים האלה באנגלית, שאתה יוצא ואתה לוקח דרך חדשה, אתה לא יודע לאן תוביל אותך, ואתה לא יודע מה היא תעשה לך, ויכול להיות באמת כמו שאמרת, יש רגעים של עצב וזה, אבל עוברים את זה, כמו כל דבר קשה בחיים, עוברים אותו.
זה מחשל.
זה מחשל, זה בונה, ואז מביא לך גבעה של אושר אפילו יותר גדולה. נכון. וברגע שיש לך את הקושי הזה בדרך, כי גם אתה יודע להעריך את זה יותר, וזה גם מדהים שאתה יכול כאילו, למרות שיש לך פה חיים בארץ, ויש לך זוגיות, ויש לך הכל, אתה עדיין יודעת לתת לעצמך את הזמן שלך, לפתוח את עצמך, לנצל את התקופה שאת נמצאת בה, ופשוט להגשים את עצמך ואת החלום הגדול שלך.
אנחנו כאן בעולם הזה כי נועדנו להגשים את עצמנו, זה משפט הכי קלישאתי שאמרתי בחיים, אבל זה חד משמעית תופס ונכון, ומשפט קטן לסיום, אל תשכחו שאזור הנוחות, כמו השם שלו נוחות, זה האזור הכי נוח, אבל מצד שני אל תשכחו שאזור הנוחות זה האזור הכי מסוכן להיתקע ולהישאר בו. תלמדו לצאת מאזור הנוחות, אם קשה לכם, תעשו את זה בהדרגה, זה בסדר, צאו בקטנה, תתחילו בקטן, קטן, קטן, תצאו לבד לשתות קפה, תצאו לסיבוב בקניון, תעשו הליכה בים, תתרגלו את הלבדות שלכם עם עצמכם, ותבינו שהחיים האלה נועדו באמת, באמת, באמת להגשים אותם, ותעופו על החיים שלכם.
וואו. אחלה משפט לסיום, מאיה, את אדירה, פשוט אדירה, תודה רבה שבאת והיה לי כיף ממש.
היה לי כיף בטירוף, אני מרגישה שבאמת דיברתי הרבה ונתתי ככה הרבה תוכן.
נתת מהלב, ולא היה לך תקף אלרגיה מאבק, אז זה כבר...
לא היה לי תקף אלרגיה מאבק, צריך למחול איזה כפיים ככה לסיום.
אז ממש כאילו אם רוצים למצוא אותך, איפה אפשר?
אז ככה, אז מי שרוצה למצוא אותי ברשתות החברתיות, השם שלי זה מאיה מלכה, אפשר פשוט לכתוב בעברית. בחיפוש מאיה מלכה, או השם העסקי שזה טראבלי מאיה. אז אתם מוזמנים לראות את כל התוכן, לעקוב אחרי הטיולים שלי, גם כשאני מטיילת אני משתפת את הכל, שומרת לכם את זה, עושה לכם סדר, ובעיקר בעיקר כאן כדי לענות לכל שאלה שיש לכם. אז אני מחכה לשמוע אתכם ולהעביר אתכם לקראת טיול הסולו הבא שלכם.
ובתור עוקב עדוק אני חייב להגיד שהיא מטורפת, היא מדהימה והיא עושה חשק אז, אז ראו עזרה, כי אם אתם תעקבו אחרי איך הם פשוט דודה מטורפת לטייל וזה בעיה.
תיזהרו כי אני תמיד אומרת בהתחלה זה מפחיד, בפעם השנייה מתרגלים, בפעם השלישית מתמכרים.
כמו קרקועים.
תיזהרו, זה במכיר.
אז יאללה נתראה בהמשך.
נתראה.
אינשאללה.
תודה רבה, היה כיף.
אז מה היה לנו היום? מאיה לקחה אותנו, הישר לעולם טיולי הסולו, במיוחד טיולי סולו כאישה, נתנה לנו את הטיפים הפרקטיים והראתה לנו למעשה כמה זה חשוב לתת לעצמנו ליהנות מהזמן הזה של הלבד, לתת לעצמנו את ההזדמנות הזאת של להיות שנייה עם עצמנו ולקחת את עצמנו למקומות מופלאים, כי שאתה נותן לעצמך הזדמנות ואתה יוצא, אתה מגיע למקומות מדהימים. אז באמת אני מקווה שנתנו לכם קצת טיפים פרקטיים וכלים לעשות את הטיול והצד הראשון שלכם, ואם אתם רוצים תמיד אנחנו כאן לשאלות זמינים עבורכם, אפשר למצוא אותם בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בפייסבוק, פייפר סטודנטס פודקאסט, תנו לי בדירוג, זה ממש עוזר לי, אנחנו גם בפטריון, אוהב אתכם, ויאללה נתראה בפרקים הבאים, ביי בינתיים.